תודה. כן, אם אני זוכר טוב, אנחנו בעמוד 293, נכון? שהנושא הכללי שלנו בנספח הזה למאמר הוא הקריאה של הרב לעסוק בלימודי אמונה ולחשוף את כוחה המיוחד של תורת ארץ ישראל שצריך להתגלות דווקא בתחום הזה של האגדה, שהיא המחשבה הגדולה הכללית של תורת ארץ ישראל, שהיא פחות מוכשרת שיבחנו בה, שיהיה ניכר בה, יותר קשה להבחין בייחוד של ארץ ישראל בצדדים, בחוכמה הקטנה של פלפולים ודרושים נמוכים, בצדדים האלה של התורה לא כל כך ניכר ההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. על כל פנים קשה יותר להבחין. צריך להשתדל לעלות במיוחד אותם אנשים שמוכשרים לזה, להשתדל לעלות לקדושת ארץ ישראל, לארץ של ארץ ישראל, למצות את הכישרון המיוחד של אוויר ארץ ישראל, של אוויר, המוכשרים לאוויר ארץ ישראל, הם צריכים למצות את זה, וכשהם לא עושים, אז זה גורם להרבה דברים קשים. טוב, זה באופן כללי מה שראינו פה. כשהרב קורא לממש את עצם התקופה, וגם הצרות, וגם המצוקות, וגם הכישלונות שלה, הצרות הגדולות, שסבונו והגיעו עד מרום קיצם, מתוכם עצמם ניקח תוספת כוח ואומץ לבב, כי חומרים, ההכרח הוא כוח גדול בחיים. אין ברירה, זה עושה לפעמים מצבים של חולשה ואי נחישות, עושה אותם לתקיפים מאוד, למוחלטים מאוד, לנחושים מאוד, ומתוך כך ישועה קרובה לבוא. אומר, אמנם בוודאי לא נזניח את האורה והשמחה המצויה על ידי חידושי ההלכה ופלפולים נעימים ומחודדים, על ידי זוהר ברקי של דרושים יפים וערבים, על ידי כל הרחבתה של תורה, על ידי כל כישרון מצידי צדדים, איש איש כפי ברכתו. ועם חביבה לעדי ההברקה המשמחת של פלפולי תורה צדדיים, אף על פי שאינה מיקר ביסוד כלל, קל וחומר לעצם מוכה של הלכה, בקיאות וחריפות, בירור שיטות וליבון סוגיות. אבל אל עלינו לשכוח שכשיש עיקר ישנם ענפים, וכשבלב נמצאת ומתמלאת ברומות קדושתה, האורה האלוהית הגדולה חובקת בגודלה את כל המטרה העליונה של כל עסק התורה והעבודה, את התוכנית המקורית הרוחנית של האורות והקדושה שיש בכללות ההלכה הברורה והמתבררת, אז גם כל החלקים האלה מאירים ושמחים. אז תלמידי חכמים נעשים מכובדים ומקובלים על הבריות, ובחוץ של חסד ההולך ונמשך עליהם יראתה מתגדלת. אי אפשר שלא להרגיש רגש הכבוד נגד האיש העוסק ברזי עולם, בדרושים אלוהיים ומוסרים עליונים. אמנם, מתי חשוב הוא העסק ברזי עולם, בדרושים אלוהיים ומוסריים עליונים? התבלבלתי. אמנם מתי חשוב הוא העסק ברזי עולם? עסק של חוכמה והסתכלות נפש גדולה. כשהיא באה עם כל מכשיריה והרחבתה הלימודית והעיונית, המוסרית והמדעית, אין גדולת הרוח של ישראל מתגלה על ידי דרושי הקטנות של עסק קטנוני בספרים. אפילו יהיו ספרי מחקר וספרי קבלה. אם לא, כשיש עמהם כל אותו התואר והקביעות, אותו החשק והנועם הנדרש להסתכלות רחבה אלוהית, הבא מתוך שמחה וגדולה של ענבה ושלוות הנפש, מתוך אורך מחשבה והדרת הדעה והרגשה הזקה והדינה, מתוך אהבת החיים ואהבת הבריאות, שאהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל, אהבת תורה ועל כולם אהבת השם, נמחיה אותם. ומסדרת ברוכה הגדול את כל חלקיהם. ומתוך הדעה העליונה והרחבה, גם הדברים הנראים בודדים וקטנים, מתאחדים ומצטרפים, עולים ומתגדלים. ועל ידי הכוח הגדול והקדוש של אור החוכמה האלוהית ובתארת המוסר האמיץ והאדיר, שמתרבה והולך בלב של תלמידי חכמים המצוינים ביותר, מתמלא האוויר בכללו, אורה ומתעלה ומתקדש. הרעיונות והשיחות, הכוונות והנטיות, פושטים בו את כדרותם ואת עצבונם החילוני. ועולים ומתקדשים בגדולה ובקדושה, וממילא גם אותם בני תורה שלא הגיעו לערך זה שיהיו מחדשים מקוריים בעמקי הדעות ועליוניות הרעיונות, הם גם כן מתעלים ומזדקחים, מתמלאים גדולה וענבה, רגש טהרה וקדושת אמת. וביותר בארץ ישראל הם מתחילים להכיר את ערכם, באשר הם שרויים במרכז האורה, במקום אוצר החיים, באור הישועה לישראל. נראה את זה עוד פעם. אמנם בוודאי לא נזניח את האורה והשמחה המצויה על ידי חידושי הלכה ופלפולים נעימים ומחודדים. על ידי זוהר ברכי של דרושים יפים וערבים, על ידי כל הרחבתה של תורה ועל ידי כל כישרון מצידי צדדים, איש איש כפי ברכתו. טוב, הרב מוסיף פה את, איך נגיד, את משפט העזרה, לא לטעות מדבריו או עוד יותר מרוח דבריו שנאמרו מקודם ותכף יאמרו בהמשך. לא יעלה על הדעת, לא כל שכן שלא על דל שפתיים, שרב הוא נגד לימודי מה שלפני רגע הוא קרא לזה החוכמה הקטנה, של דבר קטן, של הוויות הבאי ורב, חס וחלילה. ולא יעלה לדעת שהרב הוא נגד פלפולים ודרושים נמוכים. מה פתאום? וזה מה שהוא אומר פה. בוודאי לא נזניח. הרב לא קורא בכל צעקותיו מאות ויותר פעמים ללימודי האמונה. הוא לא מתכוון שהגיע הזמן להפסיק כבר מלימודי ההלכה ולהתחיל ללמוד לימודי אמונה. לא יעלה לדעת. אלא הוא מתכוון שאם כל שמירת הסדרים היפים והמתוקנים של לימודי ההלכה, כמו שהם מובילים לברכה כל כך גדולה, שהוא גילו בזה לאורך דורות, ובמיוחד בדורות אחרונים, אם זה, עם כל השמחה על זה, צריך להוסיף ולהגיע להישגים מקבילים, לא רק בצדדים הנגלים שבתורה, אלא גם בצדדים הנסתרים שבתורה. גם בצדדינו. הוא רק קורא להוסיף, לא לגרוע. אמנם, בוודאי לא נזניח את האורה והשמחה המצויה על ידי חידושי הלכה ופלפולים נעימים ומחודדים כשהם באים על ידי זוהר ברכי של דרושים יפים וערבים. במקום שיש דרשות מוסריות, דרשות רוחניות, דרשות הלכתיות, דרשות למדניות, במקום שהם יפים והם נעימים, בטח שיש לנו שאיפה לכל הממד האסתטי שמתגלה בפלפול, בהברקות של חריפות, העמדת עקרונות שעל פיהם יסודות שבעיקר הלכו והתגלו בתקופת האחרונים ואחרוני האחרונים בעיקר, של הקווים הכלליים, העקרוניים, שעל פיהם מתבררת השיטתיות שבסוגיות ההלכה, בסוגיות הלמדנות, כמו שראשי ישיבות או תלמידי חכמים, מורמים בישיבות, נוהגים להעביר את השיעורים שלהם. אלה הם דרושים יפים וערבים, אלה הם פלפולים נעימים וחודדים, חידושי ההלכה. לא יעלה על הדעת שנזניח את האורה, השלמות והשמחה, כי זה גם דבר ניסיוני, ככל שבן אדם שקוע יותר, איך נקרא לזה, בעומקה של הלכה, בלמדנות, בפלפלנות, בידענות, בסברה, בשקידה, בחריפות, בפקיעות. על פי רוב, האנשים האלה הם אנשים שמחים. בכמה מובנים ניכרת בהם השמחה יותר מאשר באנשים הרוחניים. כי באמת, הצדדים האלה, טוב, בצורה פשוטה, פיקודי השם שרים, משמחי לב. והלימודים הפשוטים, לא פשוטים, זאת אומרת, צריך בשבילם לפעמים עמלנות שכלית גדולה מאוד, וחריפות שכלית גדולה מאוד, אבל כל מקום מתכוון פשוטים, זאת אומרת, בניגוד ללימודי הגדלות. אז הלימודים האלה הם לימודים שהם גורמים שמחת לב, יוצרים בצורה בסיסית, אנשים שמחים. אלה שהם שקועים בזה ולמדים בזה בבהירות, מתוך, לא מתוך רשלנות, אלא מתוך עמלנות ואחריות. כשבן אדם מצליח לברר לו סוגיה, והיא סדורה על פי, וסדורה במוחו, ומצטרפת, קובץ על יד, כצייד הרמאי, עוד סוגיה ועוד סוגיה, ועוד דף ועוד דף, הולכת, מתבררת לו, מתברר לו פרק, מתברר לו פרקיים, הולכת, מתבררת לו מסכת, זה עושה את האדם שמח בצורה פשוטה. בלי שאני עכשיו נכנס לניתוח העניין, אני קודם רוצה להצביע על עובדה. על פי רוב, אנשים כאלה הם אנשים שמחים. אז כן, והנה פה עולה, שמעצם הלימודים האלה הם גורמים שמחה. ולא נזניח את ההוראה והשמחה המצויה על ידי חידושי הלכה ופלפולים נעימים ומחודדים, על ידי זוהר ברכי, זה הברקות והזוהר, זה גווני האור של דרושים יפים וערבים, כל מיני וריאציות של מחשבה, ניתוחים, רזולוציות, של סברות, כל זה, ודאי שלא נזניח את זה. לא נזניח את זה על ידי כל הרחבתה של תורה. לא, התבלבלתי, לא. לא שלא נזניח את זה על ידי הרחבתה של תורה, אלא לא נזניח את ההוראה והשמחה על ידי חידושי, שבאים על ידי חידושי הלכה ועל ידי הרחבתה של תורה. הרחבתה הוא עדיין ממשיך פה בכוונה. להרחיב תורה, עצם הלימוד, הנגלה הוא מגדיל את התורה. לא נגיד מגדיל, מרחיב את התורה. כי מגדיל תורה זה עושה אותה גדלותית. להגדיל תורה באמת זה הכוונה ללמוד את הגדלות של התורה. אבל אולי זה הביטוי המדויק, הרחבתה של תורה. הצד, איך נקרא לזה, הצד היותר כמותי. האיכות שבכמות. על ידי כל הרחבתה של תורה, על ידי כל כישרון מצדי צדדים. כל סוגי הלמדנות, כל סוגי הכישרונות בסגננות שונים של לימודי מה שאצלנו בישיבות קרוי, לימודי הגמרא, לימודי הנגלה. איש איש כפי ברכתו, כל אחד לפי אופיו. גם בתחום הזה נגלה שהמון סגנונות, המון אישיויות, המון תחומים, המון וריאציות. וכל זה שקשור להרחבתה של תורה, שבוודאי לא נזניח. ואם חביבה לעד היא הברקה המשמחת של פלפולי תורה צדדיים, אף על פי שאינם ועיקר יסוד כלל, קל וחומר לעצם עומקה של הלכה, בקיאות וחריפות, בירור שיטות וליבון סוגיות. חביבה לעד היא הברקה המשמחת של פלפולי תורה צדדיים. מה זה פלפולי תורה צדדיים? טוב, זו סוגיה ארוכה ורחבה בכתבי הרב, שאני חושב שלא נכון עכשיו להיכנס אליה. אז אני רק חושב איך סוגרים אותה בצורה תמציתית. התחיל קודם כל מי מכם שיודע את העניין. אז הלמדנות נוסח האדרת. שהרב בעבר היקר מתעסק בזה, מדבר על זה. פלפולי תורה צדדיים, זה, אתן לכם דוגמה מה זה פלפול תורה צדדי. זה כמו, אני יודע, בצלח. אז יש מערכה. להסביר את כל היעל כגם לשיטתי. כל המחלוקות של אביי ורבא, שתמיד הלכה כרבא נגד אביי, חוץ מיעל כגם כזכור, אז הנודע ביהודה, אז הוא, יש לו מערכה מדהימה, לראות שזה הכל לשיטתי. זאת אומרת, אותו פרינסי. זה נקרא פלפול. בכלל, הגדרת המושג פלפול, לא כמו בשפה האמונית הגסה של החילוניים ברחוב, לפעמים לוקחים את זה גם בבלבול לתוך בית המדרש. שההמון חושב שהמילה פלפול זה לעקם את השכל ולהכניס פיל בתוך פול. לעשות מפלפול ולהכניס פיל בקוף של מחט. קיצור, מניפולציות שכליות בלתי רלוונטיות, שקשקשים את המוח ונשמעים חכמים, זה נקרא פלפול. אין שום קשר בין זה ובין פלפול. פלפול, תוספות זה פלפול. מודל למדני שהוא, איך נקרא לו, ממרחק יביא לחמו. זאת אומרת, על פי יסודות רעיוניים וסברתיים שנמצאים בסוגיה אחת, במקום אחד, לגזור מזה לכאן. זה נקרא פלפול. לפעמים יש פלפול אמיתה של תורה, פלפולה של הלכה. הנה, זה מה שהרב סוגר פה במשפט, כמה אם פלפול צדדי, שתכף נסביר מהו, הוא טוב, אז לכל שכן שפלפולה, לפעמים די פלפול אתה מברר פסק. אתה לומד עקרונות, או משווה מידע ממילתא למילתא, מסוגיה לסוגיה. סוגיה אחת, סוגיה אחרת, זה נקרא פלפול. עכשיו, יש פלפולי תורה צדדיים. כדוגמת מהדוגמה שהתחלתי לדבר עליה, שאתה מתחיל לעשות קשר בין המחלוקות ביאלקה גם. זה דברים רחוקים שאין ביניהם קשר, ואין בכל הדיון והעיון שלך, שהוא יכול להיות גאוני כשל עמדה ביהודה, אבל הוא אין לו נפקא מינה. זאת אומרת, למה היא נפקא מינה? זה לא דברים שמובילים לאיזו מסקנה הלכתית. אין להם השלכה הלכתית. ומכל מקום, מבחינה היסטורית, כיום הנושא הזה קצת דאח מסיבי סיבות, שהסיבה הכי פשוטה בו זה בגלל שנתמעטו תלמידי חכמים. בשביל להיות מפלפלים בסדר גודל, אתה צריך לשלוט בשעסים, וקדימה, תתחיל לנגן. אתה מכיר את החומר, עכשיו. אבל כיום, שאני מצוא מישהו שיודע מסכת, זאת אומרת, למדו חצי שס, יכול למצוא אפילו הרבה, אבל שיודעים שס, זה עוד שאלה. לכל פנים, בעבר ידעו שסים, לא גדולי הדור ידעו שס. כל רב בינוני, אז הוא היה שר והפוך, השס. במסגרת זו נמצאו גם בעלי כישרון, והיו נמציא את הפלפול שעליו עכשיו אנחנו מדברים, זה היה רבי יעקב פולק, ייתכן שאתם שמעתם על זה, מה שצועקים, כל הספרים, השלה, מהר"ל, קיצור, כל הזמן צעקו גדולי ישראל נגד הפלפול, לא חיליק ידענה ולא ביליק ידענה. היו קוראים את זה חילוק, דווקא חילוק, זה בדיוק ההפך מה שאנחנו קוראים כיום חילוק. חילוק היום אנחנו אומרים, ההבדל בין החילוק בין זה לזה, זה כך וכך. אבל פעם קראו חילוק בדיוק להפך. להראות את הקישור בין דברים שהם לא קשורים. על כל פנים, זה פעם היה תפס, לפני כ-400-500 שנה התחיל העניין, ותפס נפח שהבהיל את גדולי ישראל, ויצאו בשצף קצף, ועד שדיכאו את זה הרבה, עד שכמעט ולא נותר מזה, לא נותר מזה הרבה כיום, ספיחים, נעימים וטובים ויפים של זה, אולי זה הלמדנות של, כן, דברים שכבר התבייתו יותר, מוסדים יותר, הלמדנות של רב חיים, סברות הבריסקיות, זה ספיחים בשלים של העניין, ודוגמה לפחות בשלה של העניין, שוב אני מביא את הדוגמה הזאת, אני זוכר להגיד לכם, אפשר, אני יכול לתת לכם עוד דוגמה, אם אתם מכירים, את פרשת דרכים של רבי יהודה רוזיניאנס. אז זה ספר פלפול, שהוא מתחיל לנגן מכל המקורות חז"ל על המחלוקת, האם המחלוקת בין יוסף לאחיו, האם יש להם דין של בני נוח או יש להם דין של ישראל. ועל פי זה עכשיו כל חז"ל רוקדים. ומסתדר בגאונות עצומה שנשאלת שאלה קטנה, מורכבת לשתיים. שוב, למה היא נפקמינה? ב' אתה מביא מדרשים וביטויים, ואתה לומד את המספרות של תוספות. פעמיים לא עושים את זה, זאת אומרת, גאונות, גאונות, ידנות, ידנות, חריפות, חריפות, אסתטיות, אסתטיות. למה היא נפקמינה, והאם המדרשים נכתבו בשביל שתפלפל בהם ככה? קדם תהליכים, התשובה היא לא. אבל זה ספיחים שנשארו לנו כיום מהפלפול דאז. האדרת, הוא היה גאון עולם בדברים האלה, ואהב את זה בצורה מופלאה, ומספריו, שהם מגיעים לכמאה ספרים, כנראה רבים מהם כתובים בסגנון הזה. כל פנים, האדרת ואחיו, הרב צבי יהודה, כשהם היו בני 13, הם כבר היו כאלה שיכלו לפלפל, אתם מבינים? אחרי כל מה שנכתב בכלל, שולטים בזה בשליטה ללא מצרים. לא הכוונה שני שעשים, ראשונים ואחרונים. אז עכשיו תתחיל לנגן. אז יש בזה יצירות מופלאות, גאונות, מדהימה, ובימינו פחות מצויים, כי עכשיו הספרים של האדרת מתחילים לזלוג מכל מיני כיוונים. טוב. העיקר, מה אנחנו אומרים על זה? הרב עכשיו בשורה התחתונה אומר על הפלפול, פלפולי תורה צדדיים, חביבה לה, היא הברקה המשמחת של פלפולי תורה צדדיים. זה ככה, כמו שאומרים על התורה, כפתור ופרח. זה מאוד יפה. זה אסתטיקה, אתם מבינים? זה כמו פתרון בעיות, פתרון בעיות מתמטיות, פתרון בעיות בשח. אבל פה זה מוח עוד הרבה יותר גדול מזה, כמו המוח של למדנים שיותר גדול ממוח של מדענים, ממה שאנחנו מכירים. על כל פנים, במקום שהגאונות באמת נמצאת, אז מאוד יפה. מאוד יפה, ויש כאלה שאומרים, אבל, לא רלוונטי, אבל לגבי הזה הרב מחק את זה. מאוד יפה, מה יש? כל דבר אתה שואל בבית. מה אתם עושים פה עם הפרחים? למה זה מועיל? זה מאוד יפה, נקודה. זהו. אז טוב שיש בבית פרח. לא על כל דבר שואלים, למה היא נפקמינה? מה יוצא לי מזה? יוצא לך פרח. מה יוצא לך מהפלפולים האלה? פרחים בתורה. כפתור ופרח. זה הסדר של הופעת החוכמה. וזה טוב. קל וחומר, במקום... למרות שנם עיקר ויסוד כלל, ואפשר לחיות, והנה אנחנו, לחולשתנו אולי, אנחנו חיים בלי זה כיום. אבל חיים, חיים. התורה, כי לא תשכח מפי זרוע, התורה חיה וקיימת. אף על פי שהמימד הזה אינם עיקר ויסוד כלל, ואם זה חביב, קל וחומר, לעצם עומקה של הלכה, כאשר מפלפלים או מבררים למדנות ישרה שבאה לברר לדעת מה יעשה ישראל. כמו שאנחנו עיקר לימוד תורה, שזה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך אמר. שכל הלימוד הוא מכוון לזה, שזה יותר, איך נגיד, בולט מזה יותר הלשמה, רוחה העצמי של התורה. ובירור פלפולה בעומקה שלך, בבקיאות וחריפות, בבירור שיטות ולבון סוגיות, טוב, את זה אנחנו מכירים, אפילו בני תמותה קטנים כמותינו, זה מה שאנחנו עושים אפילו שנים ראשוניות של הישיבה, לא כל כך מבררים הלכה, כי זה לא הצד החזק שלנו, אבל לברר שיטות וללבן סוגיות, אם את זה אנחנו לא עושים, אז סימן שעדיין לא, זה נקרא שאנחנו מסתובבים בין הספסלים, אבל... ודאי שזה העיקר, וזה חשוב מאוד, בירור שיטות, ליבון סוגיות, אחר כך הולך הבן תורה הוא מתגדל, אולי עוד כמה שנים טובות יהפוך להיות תלמיד חכם, וגם בעזרת זה, כיף, יפה, וידע רחב של בירור שיטות וליבון סוגיות, יזכה גם לברר הלכה, יעמוד על עומקה של הלכה, וגם ביכולת פלפולית, זה ודאי וודאי שזה דבר חביב וחשוב, ולעולם לא נזניח את האורה והשמחה המצויה בצד הזה הנגלה של התורה. כן?
שאין לזה
נפקמינה,
הבנתי נכון.
כן, הבנתי נכון.
אבל אמרנו שזה לפתור סוגיות, פתרון סוגיות ממקורות אחרים בש"ס, או ש...
יכול להיות, כן. זאת אומרת, יש השוואת סוגיות או פתרון סוגיות על ידי פלפול, שהוא גם בא לברר מה ההלכה. לפעמים גאוני עולם, גם לא גאוני עולם, תנבי חכמים רציניים, אז הם על ידי השוואה, הדימוי מילטה למילטה, מבררים מה ההלכה. סוגיה, הלכה לא ברורה באיזה עניין, לוקחים איזה יסוד יסוד צברתי ממקום אחר, ופי זה מחרים את ההלכה. ולזה נקרא אין נפקמינה. זאת אומרת, עם השלכה מעשית, יוצא מזה השלכה מעשית, לדעת מה יעשה ישראל. אבל הפלפול הצדדי זה במקום שמתפתח מין לימוד כזה שהוא לא מתעניין בהשלכות המעשיות, ולפעמים אפילו מהפך מזה. כי לפעמים יש גאונות של פלפול שהיא לא באה עכשיו להכריע משהו הלכתי, לא מתכוונת לקבוע משהו הלכתי, אלא בשביל המודל, הנה כמו הדוגמה שהבאתי, שאתה מתחיל להסביר פה קשר בין יעל כגן, אז אין לזה שום הצלחה הלכתי. ומכל מקום, אז בשביל מה אתה מתפלפל כל כך הרבה? כי אני אוהב את התורה. והנה, בואו נעקוב אחרי מסלולי המחשבה האופציונליים בתורה. זהו, זה קישור. יש להם ערך עצמי במישור הלמדני בפני עצמו ללא נפקמינה. וזה נקרא צדדי. זה נקרא פלפולי תורה צדדיים. כי זה לא עיקרה, אינם עיקר ויסוד כלל. זה דבר לגיטימי, לא, יותר מלגיטימי. זה דבר חביב. אנחנו אוהבים את זה, זה נהדר, וזה צריך להיות... תראה מזאת, אפשר להגיד, כשזה קיים, זה סימן שהאומה בריאה. כשיש לך יוצאים מן הכלל, יש לך אנרגיות רוחניות שאתה יכול לבזבז על אסתטיקה, אז סימן שהחיים מאוד בריאים, החיים הרוחניים מאוד בריאים. וכשאתה, יש לך דיאטה רוחנית, ואתה רק עסוק כל הזמן בתכלס, סימן שאתה דל מבחינה רוחנית. לא אינדיקציה לבריאות תרבותית. אבל זה מותרות. זאת אומרת, הפלפולים הצדדיים הם מותרות. הם מצד עצמם, אפשר לחיות בלעדיהם. תורה לא תיפול אם הם לא יהיו קיימים. ולכן הם נקראים דברים צדדיים. אז כל זה ברור, זה כדי שלא לטעות, מרוח הדברים העיקרי, והנה עכשיו הרב חוזר אליו. אבל עלינו לשכוח, למה, מתי אנחנו אוהבים, שלא לדבר על כל בירועי ההלכה המעשיים, והלמדנות, והחריפות, והפקיעות, וקיצור, כמו שאנחנו לומדים בישיבות, וזה עידן ועידנים, ואפילו את הצדדים הצדדיים האלה, שהלכו והתפתחו בכמה אסכולות ובכמה זמנים, מתי, ומה עושה את הדברים לכל כך חביבים וכל כך עיקרים ונערצים על ידינו? צריך לזכור שכשיש עיקר, ישנם ענפים. וכשבלב נמצאת ומתמלאת ברומות קדושתה, האורה האלוהית הגדולה חובקת בגודלה את כל המטרה העליונה של כל עסק התורה והעבודה, כלומר, את התוכנית המקורית הרוחנית של ההוד והקדושה שיש בכללות ההלכה הברורה והמתבררת, אז גם כל החלקים האלה מהירים ושמחים. בקצרה. כל פרטי תורה יקרים ומהירים. מישהו רואה? נחזור על המשפט הזה. בדיוק את המשפט הזה הרב אומר בסוגיה נוספת. אז אני אקריא לכם את זה משם. ת בסוגיה הזאת של רבי חנינה בן אחי רבי יהושע שירד לבבל למאה קדש חודשים ומעבר שנים בחוץ לארץ, ושלחו אחריו שני תלמידי חכמים וכולי, בכל הפרשייה שהייתה שם, ובאיזשהו שלב התחיל, הוא מטמא והם תארים, הוא אוסר והם מתירים, אמר להם, מפני מה אני מטמא ואתם מתארים, אני אוסר ואתם מתירים? אמרו לו, מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. טוב, זה לא הנושא שלנו. המשפט שעכשיו הרב יגיד, זה הנושא. קדושים מאוד המה כל פרטי ודקדוקי תורה. אשרי נזהר בהם ומקיימם באהבה. ואוי לו למי שדש בעקביו אפילו דקדוק של מצווה קלה. אמנם, שורש קדושת הפרטים צריך להיות ניכר מפני שהם ענפי הכלל, שהם באים ממנו ונמשכים אליו. למה כל כך קדושים הם מאוד כל פרטי ודקדוקי תורה, ואוי לו למי שדש בעקביו אפילו דקדוק של מצווה קלה? למה? כל הפרטים הם קדושים וחביבים, זה צריך להיות ברור שכל הפרטים הם חשובים, איך נגיד, לא מצד עצמם הניתק מהמסגרת הכללית, אלא קדושתם, הנשגבה של כל הפרטים, זה בגלל שהם ענפים ומפרטים את הכלל. כיוון שיש כלל, יש עיקר, יש שורש. שורש קדושת הפרטים צריך להיות ניכר, ולא רק, אתה אומר, יש שורש. זה גם צריך להיות בולט ומודע. מהו השורש? השורש זה התכלית, זה הרוח, זה ההבנה הכללית של העניין. הפרטים הם חשובים בגלל שהם המופע הקונקרטי של הכלל. ומה שעושה את הפרטים חשובים, זה לא המופע שלהם, אלא הכלל שאותו הם מופיעים. שורש קדושת הפרטים צריך להיות ניכר מפני שהם אלפי הכלל, שהם באים ממנו ונמשכים אליו. מכוח הכלל הם באים, וכדי לחשוף את הכלל הם נמצאים. ממנו הם באים ואליו הם שווים. מכלל ופרט וכלל. זו דרכה של תורה. ואז אתה דן כעין הפרט. טוב, פה הרב מרחיב יותר, עכשיו אני לא ארחיב יותר. פה הרב תכף מגיד מהו הכלל, והכלל הוא להעמיד את כלל ישראל. שזה בא התורה, מי שלא מכיר את הסוגיה שמאוד מאוד אמורים כולם להכיר אותה, ומי שלא מכיר אותה, לא יגיד את זה ברבים, וירוץ מהר הביתה, דבר ראשון שיכיר אותה. שם בסוף מסכת ברכות, חלק ב'. על כל פנים, חזרה לעניינים. אותו רעיון, ופה הרב אומר, סוגר על עניינים, חשיבות של כל פרטי התורה, אני לא יודע, זה בעיני הברכות חלק באיזה איזשהו עמוד, לקראת הסוף, הסוגיה של רבי חנני בן אחי רבי יהושע שירד לבבל, והם קדש חודשים מעבר שנים בחוץ לארץ. וזה בסוף פרק תשיעי, זה ממש בדפים האחרונים של המסכת, וזה פה, בהוצאה החדשה והמעודרת של ברכות חלק ב' זה ב-286, או סימן יותר טוב אני אגיד לכם, זה פרק תשיעי, סימן שין חף ד', משם זה מתחיל, אבל זה נודד על כמה וכמה פסקאות במשך. לא שומע? שאלה. רגע, לא אומר שנצביע עכשיו, נשאל שאלה. אנחנו באמצע עניין. מה רציתי להגיד? אז הרב אומר פה את אותו עניין. הרב אומר פה, הוא חותר להגיד, ודאי הכל יקר, הכל קדוש, הכל לא נוותר על פסיק מכל הלמדנות הפרטית והקטנה הקטנונית של התורה. כי יקרה לנו חיבת חיים. אנחנו קשורים עם כל הוויות אביי ורבא, הדברים הקטנים האלה. הוויות אביי ורבא וכל דקדוקיהם ודקדוקי דקדוקיהם עם כל השלכותיהם וכל אורך ההיסטוריה של עם ישראל, מה שיצא מזה. בוודאי שלא יעלה על הדעת שאנחנו מצטערים ושאנחנו לא נתעסק בזה ונזנח את זה חס וחלילה. אבל למה כל הדברים הקטנים האלה יקרים לנו כל כך ואנחנו הם חיינו ואורך ימינו והם נגה? כי אנחנו מבינים שזו הופעת הכלל. הרעיון, צריך להבין מהו הרעיון הכללי של התורה. מה המגמה, מה רוח הדברים, מה הערך, האידיאל והתוכן. מילים אחרות, אם לא נתעסק בכלליה של תורה, בעקרונותיה, ברוחה, ברוחי אשר עליך ודבריי ששמתי בפיך, אז כל מה שאתה תדע להגיד זה רק המון 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 פרטים סביב הכותרת. למה אתה לומד את זה? כי השם ציווה. אז כבר דיברנו על זה מן הסתם בכמה הזדמנויות. אלה הן תשובות בלתי נסבלות לאנשים שאינטליגנציה שלהם גבוהה יותר מאשר ילדים בגן או עד גיל 10. עד שם זה לגיטימי. מכאן ואילך, זה פשוט עלבון האינטליגנציה. וזה לא יכול להיות. ואם לאינטליגנציה זה עלבון, זה לתורה עלבון. כי יסוד התורה כולה, זה השכל. זה לא יכול להיות שכל הערך של התורה הוא נעוץ בעמדה הבסיסית או המינימלית הזאת. זה לא יכול להיות. כי פה אתה צריך להבין את הרוח, אתה צריך להבין את המגמה, אתה צריך להבין את האופי, אתה צריך להבין את המטרות של התורה, ולתורה יש מטרות. ומי שחושב שכל מטרות התורה מתמצתות במילה לעשות רצון השם, לא יעזור לו שיביא את כל המקומות בעולם. כי המילה של השכל הישר שאמרתי פה, תתפח על פניו. כי זה היגיון שילד בן 10 יכול להבין אותו. וממילא זה תת רמה. בשביל אנשים בוגרים. ואם גם אפשר להסביר את זה בצורה מאוד עמוקה, ומסתתר בתוך זה מימד מאוד עמוק, אז א', צריך לדעת להסביר את המימד מאוד עמוק שמתבטא בביטוי הזה. ואם אתה רק יודע להגיד שזה מאוד עמוק, זה לא עושה אותך עמוק. הערה ראשונה. הערה שנייה, שתדע להסביר, ממילא תסביר את כל מה שאני אומר פה עכשיו, את כל מה שהרב אומר פה עכשיו. בהכרח אתה תדע להבין את כל הצד האגדתי שבתורה, את הצד הכללי שבתורה, את הצד המאגד שבתורה. לא את הצד ההולך ומפרט את הדברים, אלא אתה תופץ את הצד העקרוני של מגמותיה, תכליותיה, רוחה, ומלוא המשמעות של רוחי אשר עליך. אז זה מה שעכשיו הוא יגיד. אבל אל לנו לשכוח שכשיש עיקר ישנם ענפים, ענפים הם נהדרים, אבל כשהם מקצצים מגוף האילן, הם הופכים להיות קרשים. ואז הם מאבדים את ערכם. כשבלב נמצאת ומתמלאת ברוממות קדושתה האורה האלוהית הגדולה, אז איך נגיד? אין קוטן בגודל. ואתה אוחז בתורה, אז אתה לא אומר, נו, זה רק עלה. אתה מסתכל על כל העץ, וכל הלב זה חלק מתפארתו. אבל באמת, אם זה עלה בשלכת, שניתק מן העץ, אז בוא נגיד, העלה בפני עצמו, זה לא דבר כל כך יפה, לא דבר כל כך בעל ערך, ודאי לא חיים, וזה לא העץ החיים. כשיש את רוממות קדושתה, של התורה, של האורה האלוהית הגדולה, החובקת בגודלה את כל המטרה העליונה של כל עסק התורה והעבודה, שיודעים להסביר מה מגמותיה של תורה, מה רעיונותיה, מה מוסריה, מה השקפת עולמה, שיש לה תפיסה לתורת חיים. זאת אומרת, איך צריכים לחיות, איך צריך האדם לחיות, משפחה לחיות, חברה לחיות, אומה לחיות, תרבות לחיות, ציוויליזציה לחיות, אנושות לחיות, היסטוריה לחיות. לתורה יש עמדות בנושא הזה. אידיאולוגיה, תפיסת עולם, השקפת חיים. והיא קונסיסטנטית, היא שיטתית, היא עקרונית. ותופרת משמי שמי קדם ועד משפטי חתום רבה. הכל חבוק בשיטה אחת. אם את זה אתה לא עסוק לברר לעצמך, שוב, את הסיסמה הזאת, להגיד שזה ככה, אמרתי, ראיתם? שנייה, וגם בשביל זה, האמת היא שיתכן שילד בן 10 קשה לחזור למשפט שאמרתי, שנה לו את זה 3 פעמים יגיד. אז זה שוב אינדיקציה שזה לא הנקודה להגיד את זה. אבל להבין את זה, זה עכשיו, איך אומרים, בור בלי תחתית. קדימה, זוהי משימת חיים שצריך בשבילה באמת אינטליגנציה, ובעיקר יהודית, ועוד יותר של תלמידי חכמים, ועוד יותר של גאוני עולם, שהם היו אבות התעודה של עם ישראל באמת. והאינטליגנציה שלהם עסקה בסוגיות האלה בעיקר. ואנחנו בשיפולי הר סיני הזה, ומתאמצים לעלות בהר ולאחוז בסן סיני. זה עניינים. ושם, במסגרת זאת, עכשיו יש משמעות לכל הדברים שאנחנו עושים. ושם כבר לא נגיד, קטון וגדול, הכל חלק מהעניין. טוב מאוד. אבל העיקר שמבינים שיש עניין. אם לא מבינים את העניין, אז זה הופך להיות כל הדברים הרעים שאמרנו, כל המילים הרעות שאמרנו. צריך לזכור להכיר את העיקר, להכיר שבלב נמצאת ומתמלאת ברוממות קדושתה, האורה האלוהית הגדולה, השלמות האלוקית הגדולה, הנשמה האלוקית הגדולה. האורה זה תמיד מציין את חיי החיים, את השלמות, את האידיאליות הנשמתית של כנסת ישראל, של הכוח הנשמתי של כלל האומה, השורש שמחולל את כל תרבותה שבמסך את כל דורותיה. זוהי אידאה, זוהי צורה, זהו האופי, אם תרצו, בואו נחזור הביתה במילים קצת פנימיות, ונגיד, זהו טביעות האצבעות האלוקיות שחוקקות הלוחות לבבה של האומה את דבר השם. מה שחקוק בנשמת האומה, זוהי תורה שבכתב, ומתוכה נגזרת כל תורה שבעל פה לכל אורך הדורות, ומתוך כך היא מקבלת את ערכה. אם זוכרים את הכלל, יש ערך לפרטים. אל לנו לשכוח שכשיש עיקר ישנם ענפים, וכשבלב נמצאת ומתמלאת ברומות קדושתה, האורה האלוקית הגדולה, החובקת בגודלה את כל המטרה העליונה של כל עסק התורה והעבודה, את התוכנית המקורית הרוחנית של ההוד והקדושה, שיש בכללות ההלכה הברורה והמתבררת. למה כל כך חשוב ההלכה? ולברר את ההלכה. כי הולכים לחשוף פה ספרת חיים. ספרת חיים של מי? של האדם? לא, ממש לא. לא, זה לא הנושא העיקרי עכשיו. לחשוף את ספרת החיים האיכותית שלך, הלומד והלמדן. לא. אלא את ספרת חיי, תגיד, החברה? לא. גם זה לא. עם כל הכבוד, לחברה העוסקת בצדדים הלמדניים והלימודיים, זה גם לא בא לחשוף את ספרת החיים הפנימית שלה. אלא את ספרת חיי האומה, אולי כן, תלוי מה מבינים במילה אומה. אם מבינים את המילה אומה ככוח החיים שמתגלה באומה בכללות דורותיה, בנצח ישראל, כן, זהו. זה מה שזה בא לחשוף. וממילא יעלה אותך, יקפיץ אותך בערך מוסף, אותך, הדור כולו. ייתן לך ערך של חוליה בשלשלת דורות האומה של נצח ישראל. והקודקס הנשמתי, האלוהי שחקוק שם באידאה הפנימית שמעצבת את מדיניות החיים, שמתגלית בכללות דורות האומה. ממילא, יהיה לך הדור, ערך של, ערך נפלא, ערך נצרי, ערך אלוהי, ערך נשגב, ערך מוסרי, ערך אידיאלי, וכל הסופרלטיבים שאפשר להגיד, נכניס. ואותו דבר גם לך. החברה הקטנה שעוסקת בזה. הולך החברה הקטנה שעוסקת בזה. ואותו דבר לך. הגאון הפרטי שמהווה מרכז כובד בחברה הקטנה שעוסקת בזה. אותו דבר לך, האדם הקטן ופשוט, אני ואתה, שמתאמצים לעסוק בתורה, לשקוד בתורה. וכל מה שלא לומדים וכל מה שאומרים, זה יקר וקדוש ונשגב ונצח ישראל וקודש הבריחו בעצמו. הכל נכון. למה? רק בגלל החשבון הכללי. בגלל שבזאת ישנה חפירת האפיק בפני אופי חייה העצמיים של האומה, של כנסת ישראל, של נשמת האומה בכללות דורותיה. לכן יש ערך לכל הפרטים. ולכן הם אהובים עלינו, ואנחנו לא יכולים לוותר עליהם, כמו שאתה לא יכול לוותר, אתם יודעים מה? על ציפורן בגופך אתה לא יכול לוותר. למרות שהיא רק ציפורן. כל שכן על אצבע, כל שכן על יד, כל שכן על כליות וכבלים. אז כל החלקים האלה מהירים ושמחים. זה מה שעושה אותם כל כך מהיר ושמח, ולגיטימי שיהיה מהיר ושמח, וצריך שיהיה מהיר ושמח, והוא גם מהיר ושמח. הכל מצד הקשר אל הערך האלוהי, הכלל ישראלי, שמופיע על ידם. אז, שזו אוריינטציה, זו אוריינטציה של עסק התורה. שעסק התורה הוא יובן בתור העסק התרבותי של האליטה התרבותית והאינטלקטואלית של החברה העברית, זאת שהיא ממשיכה את המסורת התרבותית של האומה באלפי שנות קיומה הרוחני, כמו הממשי וההיסטורי, שהאינטליגנציה הזאת משקיעה את כל כוחותיה הנפשיים, המנטליים, הרוחניים, הערכיים, השכליים, בפיתוח, בליטוש, בגיבוש, בהמשכה של זרם החיים הרוחני הזה של האומה בכלל דורותיה, של הרוח שחולל את זהותה של האומה, את תרבותה של האומה, את ערכיה, את אופייה. זה שנתן את חותמו בצורה כל כך מרשימה בדברי ימי עולם, תחת הכותרת עם ישראל. זה מה שנתן לעם ישראל את זהותו כעם, נאמנותו ושמירתו על תרבותו. על כן, כל מי שמתגייס למשימה הזאת, אין משימה נעלה מזו. זו עומק המשמעות של האמרה הזאת, שגם ילדים בני 5 אומרים אותה, בתלמוד תורה כנגד כולם. זה מה שעושה את זה באמת כנגד כולם. כי זה הכלל, זה העיקרון, זה הדבר הנשגב, וזה מה שכל כך קדוש בתורה. זה מה שכל כך נשגב בתורה. וזה, ולא שום הסבר אחר. שיש את התודעה הזאת, אפשר שלא להתייחס באהדה, אפשר שלא להתייחס בכבוד, אפשר שלא להתייחס בהזדהות גדולה עם דמות שמקדישה את חייה למען הנקודה הזאת, שמגויסת, מתגייסת למען המשימה הלאומית, ההיסטורית הזאת, או ליתר דיוק, המטה-היסטורית הזאת. שכל ההיסטוריה של עם ישראל מגויסת למען המטרה המטה-היסטורית הזאת. אין. לו ככה היו תופסי התורה, זו הייתה תודעתם, מתוך כך הם היו ניגשים לתורה ולעסק התורה שלהם, ההמון הרחב באינסטינקט לא היה חש את הרגשות המעורבים ביחס לתורה ותופסיה שהם נעים מקצה את קצה. מימינים ומסמילים. הימינים, יש מין אינסטינקט שגם בלי כל המילים האלה חש את כל מה שאמרנו פה, וזהו. אני יודע, תלמוד תורה כנגד כולם. חשוב מאוד. ויש עד שמיים לפני תלמידי חכמים, השם הלקח תירה לרבות תלמידי חכמים. עד כאן למימינים. מכל מקום, יש כמות גדולה של מסמילים בה. שונאי תורה ושונאי תלמידי חכמים ושונאי תופסי תורה, וכל המילים הרעות הן נדבקות שם. חוץ מאשר הרשעה שמתבטאת באישיותם הפרטית, לא מכחיש אותה, לא בא להתבקח על זה. אבל אני בא להצביע על עוד דבר. והיה, אם תופסי התורה היו מה שהם היו צריכים להיות, העוצמות והכמות של איכות הרשעה והשנאה והניגוד לתורה לא היו כמו שהם בחברה. זה הטיעון שלי. וזה נרמז, ההבדל הוא פשוט הרב, הוא אדם טוב. על כן הוא לא מדבר מילים כמו שאני אומר פה בצורה בוטה ומאשימה. אבל, תשימו לב, זה נגזר ממה שהרב אומר פה. כי אז הוא אומר, אז תלמידי חכמים נעשים מכובדים ומקובלים מהבריות. ואם אתה חושב מחשבות נוגות על זה כיום, אתה מבין למה, מה הרב טוען, למה. על דרך הנגטיבית שאני, בהתבטאויותיי לא יפות, אז אני עושה את אשר לא יעשה, ואני אומר את זה. אבל תראו שהוא אומר, זה מכלל, זה מה שנקרא, נכתב פה בהיקף הגביל. אז תלמידי חכמים נעשים מכובדים ומקובלים על הבריות. כשישנה את ההבנה הכללית, ישנה את הגישה הכללית, ישנה את האוריינטציה הכללית, ושוב, שוב, שוב, זה לא הכוונה שאתה יודע שהרב אמר משהו על הנושא הזה, בזה עמוד, רק נזכור איזה עמוד, זה בסדר, אתה יודע שהרב אמר משהו בנושא הזה. כי זה עוד גרוע מזה, גם אם תדע להגיד מה הרב אומר, זה עדיין לא אומר שזה זה. כי איך הרמב"ם אומר, האמונה אינה זאת הנאמרת בפה, אלא זאת המצטרת בנפש. לא כל שכן במקום שתופסי תורה, או המכונים תלמידי חכמים אפילו, פשוט אפילו לא יודעים לומר את זה, זה עוד גרוע מזה, גם לא יודעים לחשוב על זה. אז כשזה המצב, אולי הם לא יודעים שמשהו לא בסדר, אבל ההמון הרחב יודע. ומהמון הרחב לא יודע, שפת הגוף של התרבות יודעת. ומה שעולה מהסך הכל אומרת שלא. בצורה בוטה וחד משמעית. פוצעת ומעליבה. אפשר להתעלם. אפשר להגיד, אנחנו, הכל בסדר. הכל בסדר, הכל בסדר. בא פה הרב ואומר, לא בסדר. לא בסדר. צריך לתקן את הלא בסדר הזה. ולא רק להצביע תמיד, התרגיל מספר אחד של כל החלושי נפש, להצביע מדוע אנחנו לא בסדר בגלל כל הכיוונים בעולם. זה גישה אינפנטילית, למרות שהיא לפעמים אהודה על ידי... טוב. כן.
מתי האינדיקציה למה שאנחנו לומדים, זה מה אנשים
יגידו
רחוב,
אבל
שאני לומד על מי שאני.
ממתי? אני לא זוכר בדיוק ממתי, אבל זה בערך לפני כ-2000 וכמה שנים, מאז שנכתב הש"ס. שם כתוב, מהו חילול השם? מהו קידוש השם? מהו חילול השם זה מה הבריות אומרות. אוי לזה שלמד תורה. זה נקרא חילול השם. אז אני לא כל כך טוב בהיסטוריה, לא יודע בדיוק מתי זה נאמר, אבל... מניח לך לברר. על כל פנים, המושג בריות היה מוכיח הרב צבי יהודה מהביטוי אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. משמע שהכינוי בריאה זה לאו דווקא מדובר על מי שהוא גאון עולם ואוחז תורה וקרוב לתורה, אלא זה מושג כללי על בריאותם של הקדוש ברוך הוא וביניהם רחיקי תורה. ואל תמחק את עמדתם של רחוקי תורה בגלל שתעזור, הם לא נחשבים, כי הם לא קשורים תורה. הנה, התורה לא חושבת כמוך. התורה אומרת שזה מה שקובע חילול השם. אז אם רחוקי תורה מתרחקים עוד יותר מן התורה, זה נקרא חילול השם. כן. אתה צודק. כן, זה קורה באופן סיגולי. זה פשוט, אני בוחר לענות לך בתשובה הזאת, כי זו התשובה הקלה. ומחר שהיא נכונה, אז אני מסתפק בזה. אבל אם עכשיו הייתי צריך גם, צריך להסביר איך זה לא רק סיגולי, שזה גם תשובה נכונה, אז הייתי צריך להתאמץ. אבל מחר שאני רוצה להתאמץ על דברים אחרים, אז... נסתפק בתשובה המינימלית. לא שמעה. זה צריך משקפיים. כן. נראה שהגמרא משבחת את אותו אחד. לא הבנתי. ואם אותם סברות שאין להם נפקמין, הן נקראות קטנות, אז מה הם בכלל מזכירים את אותו אחד? שאין לסברות האלה שום מקום.
גמרא בברכות.
מה? אולי גמרא בברכות. ביניהם? מה? הוא שלח לבבל, כדי שתחפק. נראה שגמרא משבחת את אותו אחד. איזה גמרא? מי זה אותו אחד? טוב, תחילה, לא הבנתי את השאלה, אז אני לא יכול להתייחס אליה. הלאה. האם יש מקום לפלפול... שאלה נוספת, האם יש מקום לפלפולים אמוניים כשהם חסרי נפקמינה לחיים ומעשים ממש? האם גם זה מעיד על אנרגיה עודפת מפאת בריאות נפשית? לא יודע איך לענות, אבל אני חושב שהתשובה היא כן. זאת אומרת, אפשר להגיד כן. האם יש מקום פלפולים אמוניים כשהם חסרי נפקמין על החיים המעשיים ממש? שלב ראשון נגיד כן, כי לא גרה פלפולים אמוניים מפלפולים הלכתיים, ואם לפלפולים הלכתיים שאין נפקמינה מכל מקום זה טוב. כל פנים אמרנו שזה בעצמו אינדיקציה שאדם חי במותרות, אז סימן שהוא בריא ויש בו כל מה שצריך, אז הוא יש לו את הפריבילגיות למותרות. זה אינדיקציה לבריאות חיים. זה אינדיקציה לבריאות רוחנית ותרבותית של חברה ושל האומה. אם זה נכון בניגלה, זה נכון גם בניסטר. בהחלט. רק לגבי לגבי הקביעה הזאת, אני תוהה אם בכלל יש דבר כזה. זאת אומרת, אני מציב דברים שאני לא... אני לא חד משמעי ואין לי כוונה מסוימת בשאלתי הרטורי. אני תוהה בכל רם, האם ישנם פלפולים אמוניים שאין להם נפקמין המעשית? כי בעיקרון אני בעצמי יודע להגיד, ואני חושב שאני אצליח לנהל איזה ויכוח די מרשים עם מי שירצה להוכיח שיש דברים כאלה, ומכל מקום אני גם יודע לטעון שאין דבר כזה. כי גם מה שנדמה לך שאין לו נפקמינה, לכל דבר אמוני יהיה נפקמינה. אז זה לכשעצמו, אני רק מאיר פה הערת סוגריים, לא בטוח, לא בטוח בכלל שיש דבר כזה. כי בענייני אמונה מצד אחד זה שום דבר לא מעשי, זה לא בא לברר שום דבר מעשי. מצד שני זה מאוד מעשי. זה כי ענייני אמונה, במקום זה באמת אמונה, זה לא דרושים ומוחים, אנחנו מדברים על עקרונות. אז כל עיקרון, בעיקרון, ככל שהוא עיקרון, יותר כבד משקל, אז הוא כולל כל. וממילא יהיה להן השלכות בכל רוב, כל רובד של מציאות. רוחנית, עקרונית, מוסרית, אידיאלית, ופרטית, מעשית גם כן. לעולם יהיה לזה השלכות. אז ייתכן שזה לא נכון, מעשית לא נכון להציב את השאלה ככה, אבל תיאורטית, אני... כן. כן, אז איפה אנחנו? כן, אז תלמידי חכמים נעשים מכובדים ומקובלים על הבריאות, ובחוט של חסד ההולך ונמשך עליהם, יראתם מתגדלת. אי אפשר שלא להרגיש רגש הכבוד. עכשיו, קומה נוספת, ובזאת עכשיו אנחנו סוגרים חזרה על עיקר הנושא שהרב עוסק בו. אי אפשר שלא להרגיש רגש הכבוד נגד האיש העוסק ברזי עולם. בדרושים אלוהיים ומוסריים עליונים. הרב קובע, אם אפילו המשפט הקודם הוא אמר ש כשיש את התודעה של כללות ההלכה הברורה והמתבררת, איך ננסח את הדברים בצורה קצת גסה אבל ברורה, שהאידיאולוגיה היא ברורה, השיטה היא ברורה, ומתוך כך מנהלים את החיים הפרטיים. כשזהו המצב, אז ודאי שתלמידי חכמים נעשים מכובדים ומקובלים על הבריות, וגם חוט של חסד הולך ונמשך עליהם, ויראתם מתגברת. את השם אלוקיך עתירה, לרבות תלמידי חכמים. זה נעשה הולך ונעשה טבעי ונעים, ובצורה טבעית החברה ככה מתייחסת לעניין. לא כל שכן, ועוד יותר, ככל שהתלמידי חכמים הם באמת תלמידי חכמים, במלוא המשמעות של המילה תלמידי חכמים, שיש כאלה, יש, כוונתי פה, שמתעניין בדבר, הוא יגלה שיש מחלוקת מקצה עד קצה, מה ההגדרה של תלמיד חכם? מה עושה את התלמיד חכם לתלמיד חכם? ויש פה תשובות מכאן ועד הודעה חדשה. ויש הגדרות מינימליות והגדרות מקסימליות. באזור של הגדרות המקסימליות, התלמיד חכם, אז יש גדולי ישראל שאומרים, תלמיד חכם זה, תלמיד חכם על האמת, זה חכם האמת. הוא נקרא תלמיד חכם. כלומר, ככל שהוא באמת חכם, והחכם במלוא חוכמתה של תורה, זה בכל היקפה של תורה, בכל היקפה של תורה, לא רק בצדדים הפרטיים והקטנים של התורה, אלא בכל מרחבה של תורה ובמקצועות הגדולים של התורה, בגדלותה של תורה. ודאי שאיך, על כל פנים, הרמב״ם הוא מהאסכולה הזאת, מישהו לא מבין בענייני אמונה, גם אם הוא, בדור של הרמב״ם היו כאלה שהרמב״ם קורא להם נחשבים מגדולי ישראל, והוא ממשיך בסגנונו, לא אזכיר את זה עכשיו, אבל כל פנים, מישהו, תלמיד חכם, זה מישהו גדול באמונה. זה גדול בצדדים הגדולים של האמונה. קרי שייך לניסטים. אי אפשר שלא להרגיש רגש הכבוד נגד האיש העוסק ברזי עולם. זה אינסטינקט, בצורה טבעית. כל אדם שהוא נפגש באיש רזים, במקום שהוא באמת כזה, יש לנו יראת שמיים טבעית. יש הערצה פנימית, חוש של התבטלות. בצורה טבעית ככה חברה חשה. אי אפשר, הרב פשוט מצביע על התכונת הנפש. אי אפשר שלא להרגיש רגש הכבוד נגד איש העוסק ברזי עולם. רזי עולם, יש לנו פה הגדרה. דרושים אלוהים ומוסריים עליונים. מחשבות על האלוקות והמוסר והגבהים העליונים. מי שעוסק בזה, בצורה טבעית אנחנו מרגישים יראת שמיים כלפה. כן. אני חושב שאתה צודק, אבל לא ברור לי למה אתה שואל את השאלה ומה זה קשור למה שאנחנו לומדים.
גם בלי...
לא, זה לא הסוגיה שלנו פה עכשיו, איך יוצרים יחס. זה לא סוגיה מהו היחס הנכון. אלא פה הרב, עכשיו הסוגיה היא, הרב דן מכיוון אחר. הרב לא דן פה סביב הכותרת, איך בונים כבוד תורה. זה לא הנושא של הדיון. נושא הדיון, שם הפרק, זה חשיבות לימוד אמונה ועלייה אל החלותיה הפנימיים. זה הנושא. עכשיו, במסגרת זאת, זה אומר, כשילמדו אמונה, זה ודאי יגרום לכבוד גדול. וזה כל מה שאומר. אז אי אפשר שלא להרגיש רגש הכבוד נגד האיש העוסק ברזי עולם, בדרושים אלוהים ומוסרים עליונים. אמנם, והנה הערת עזרה מאוד 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 חשובה. עוד, הנה הרב פה, אלו מאחר שעוסק פה בקריאה תקיפה ללימוד אמונה ולעלות אל מה שצריך לעלות, אז הוא ממהר בפסקה שאנחנו לומדים היום, הוא ממהר להזהיר, כי הקריאה הזאת זה קריאה מסוכנת. עלולים לטעות בה מכל הכיוונים, כיוונים. כיוון אחד, עלולים אנשים להבין משום מה, כיוון שדבר בחיוב על לימוד אמונה, וכמה זה חשוב עוד יותר מכל לימודי ההלכה, אז זאת אומרת, יבוא הטיפש ויגיד שהרב קוק נגד לימוד הלכה, חס וחלילה, אז הוא מזהיר פה במשפט הפתיחה. ויבוא מהצד השני עוד לא חכם, והוא יגיד, הרב קוק אמר לימוד נסתר, אז קדימה, כולם צריכים לרוץ ולימוד נסתר. אז הנה באה הערת העזרה הנוראה, ודיברתי אליכם. מתי חשוב הוא העסק ברזי עולם? שהרב, וכדאי לשים לב למה שהרב כותב פה, כי כידוע, וזה מאוד חביב על ידי כל מיני אנשים שאני לא ממש מרוצה מהם, לפתוח כל מיני מקומות ברב, שגם אני קצת מכיר אותם, שמשם אפשר להוכיח, מכאן ועד הודעה חדשה, שהרב קורא ללמוד את הנסתר, ולו רק את המקום שהרב כותב שם, חופשיות הנסתר לא תדע גבול. אנחנו נקראים אל הנסתר בחופש שלא ידע גבול. נו, אז אנחנו חופשיים ללמוד נסתר, ככה יש כאלה שרוצים להבין. טוב? אז הרב שכתב את המשפט הזה ועוד משפטים יותר ברורים שקוראים ללמוד נסתר, ואפילו אומרים שאנשים פשוטים צריכים ללמוד נסתר, עכשיו שישימו לב כל האנשים החביבים שעומדים ללמוד נסתר למה שהוא כותב פה. מה כל כך חשוב בלימוד נסתר? אין בעיה, אתה יודע מה? תלמד נסתר. אבל זה יעשה חשוב שתלמד נסתר, מתי חשוב העסק ברזי עולם? כלומר, עסק של חוכמה והסתכלות נפש גדולה. זה הנושא של לימוד נסתר. זה הופך להיות חשוב כשהיא באה עם כל מכשיריה והרחבתה הלימודית והעיונית. שבא עם כל מכשיריה והרחבתה הלימודית והעיונית המוסרית והמדעי. אין גדולת הרוח של ישראל מתגלה על ידי דרושי הקטנות. זה לא יעזור לך שאתה מחזיק את ספר הזוהר ואת עץ חיים ביד ועל המדף, ואתה גם מדי כל דרוש שאתה אומר בית הכנסת, אתה יודע לצטט שבזוהר הקדוש כתוב כך וכך. זה ממש לא, אולי המון יקרא לך מקובל, ובמודעות כתבו עליך מקובל אלוהי. אבל זה לא, הרב לא יעשה את זה, גם לא יחשוב את זה, זה עוד חמור יותר, אתם מבינים? כי אין גדלות הרוח של ישראל מתגלה על ידי דרושי הקטנות של עסק קטנוני בספרים. אפילו יהיו ספרי מחקר וספרי קבלה. וזה שאתה בקי בספרי קבלה, זה לא עושה אותך למקובל, אדוני. ואם אתה גם יודע לצטט את ספרי המחקר, זה לא עושה אותך באמת חוקר. לפעמים זה עושה אותך, והיה ואתה באמת בקי, סימן שאתה בקי. זה הכל. יש מכונות צילום כאלה. אבל החשיבות של העסק ברזי עולם זה כשיש עמהם את התוהר והקביעות, את החשק והנועם הנדרש להסתכלות רחבה אלוהית. מקובל זה לא אחד שבקי בספרים, לא כל שכן לא אחד שקורא בספרים, לא כל שכן זה לא אחד שקנה ספרים, שכתבו אותם קדושי עליון. זה לא עושה אותו קדוש, לא על ידי שאתה נוגע בספר תורה, זה לא עושה אותך קדוש. גם לא שאתה מצטט ספרי נסתר, לא עושה אותך מקובל. מה שעושה אותך מקובל, זה אם אתה יודע לא לצטט ספרי נסתר, אבל אתה יודע להגיד, בלי מילים שלהם, את התכנים, כי אתה מדבר את תחושותיך. אם אתה כזה, ויש לך תחושות ותודעות, ותובנות והבנות של אנשים כאלה שכשהיו במדרגה הזאת כתבו ספרי נסתר, זה נקרא שאתה מקובל. על כל פנים אתה מקובל על הרב וחבריו, אחרת אתה מקובל על כל מיני נשים נאירוטיות ובעליהם, אבל זה לא קשור למה שעם ישראל צריך, ממש לא. אין גדולת הרוח של ישראל מתגלה על ידי דרושי הקטנות של עסק קטנוני בספרים. אפילו יהיו ספרי מחקר וספרי קבלה, אם לא כשיש בהם כל אותו התואר והקביעות, אותו החשק והנועם, הנדרש להסתכלות רחבה אלוהית, הבא מתוך שמחה וגדולה של ענווה ושלוות הנפש. תראו רבותיי, יש פה רשימה שעל כל רשימה, מי שמתכוון להגיע לנסתר, יצטרך לעשות וי על כל אחד מהמילים פה. וכל מילה פה קריטית. לא יהיה וי, אין איסור לעבור לשלב הבא. אז כל המילים, אין לי הרבה מה להסביר, רק אני רוצה להדגיש את זה מאוד, מאחר שהלימוד נסתר כולם, רוממות לימוד הנסתר בפי ובגרון כולם. אבל מה זה נסתר, או מהם התנאים לעסוק בנסתר, שיקרא בלשון הרב לעסוק בנסתר, את הסעיף הזה משום מה זה נשכח. אז צריך לשנן את זה הרבה פעמים את מה שכתוב פה. צריך שמחה וגדולה, ענווה ושלוות הנפש, מתוך אורך מחשבה והאדרת דעה והרגשה הזקה והדינה, מתוך אהבת החיים, מתוך אהבת הבריות, שאהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל, אהבת תורה ועל כולן אהבת השם היא המחיה אותם. ומסדרת ברוחה הגדול את כל חלקיהן, את כל חלקיהן של אהבת התורה ואהבת ארץ ישראל, ואהבת ישראל, ואהבת הבריות, ואהבת החיים, שכל אלה מופעים של אהבת השם. אז אל תגיד שאתה אוהב את השם אם אתה לא אוהב את הבריות, ואל תגיד שאתה אוהב את השם אם אתה לא אוהב את ארץ ישראל, אל תגיד שאתה אוהב את השם אם אתה לא יודע מה זה תורה, וכן הלאה. כי אהבת השם זה גולת הכותרת של כל זה, שתנאי לגולת הכותרת זה כל זה. מתוך הדעה העליונה והרחבה, שישנה דעה עליונה ורחבה של איש ששייך לרזי עולם בצורה שהוא שייך לרזי עולם, אז גם הדברים הנראים בודדים וקטנים של הבעיות הבאי ורבה והשלכותיהם מתאחדים ומצטרפים, עולים ומתגדלים. וכמו שאמרנו מקודם, אין קוטן בגודל. כמו שנוהגים להגיד בחבד, לעתיד לבוא יתגלה, שמעשה בראשית, הוויות הבאי ורבה, זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה. הם הם, אותו דבר. כן, מי רצה לומר משהו? ספרי מחקר, למשל מורה נבוכים, זה ספר מחקר, פילוסופיה, אורשים, ספרי הראשונים, שהם גם הם צריך הרבה מוח בשביל להבין אותם. טוב, האמת היא שאני קצת מצטער על השעה, כי מפאת חביבות הנושא בעיניי וחשיבותו, הייתי רוצה להרחיב לכם בעוד מובאות בכתבי הרב. אז אתם יודעים מה, נעצור פה, רק בפעם הבאה, תזכירו לי. תזכירו לי שאנחנו ככה, אפילו את השורות האחרונות לא גמרנו, אבל אני צריך להביא לכם עוד מובאות. שבת שלום.